הזוהר הקדוש אומר לנו על פרק א' בשמואל הנביא. הם מסתובבים, אז תעבירו. אז אנחנו בעזרת השם, הזוהר הקדוש אומר שעל פרק א' בשמואל, שבעצם מספר לנו על חנה, על המשפחה של אלקנה, על חנה, על פקידת חנה, על תפילת חנה, שאותו יום, עכשיו פה הזוהר נחלק, מה זה אותו יום? אותו יום שראה בו תפילת חנה, זו דעה אחת, או אותו יום שנפקדה חנה, שבו היא בעצם זכתה לבן שלה, לשמואל הנביא, היה ראש השנה. וחלק מזה בוודאי, אני מקווה שכולנו נזכה השנה להיות בתפילה ולשמוע את קריאת התורה, ככה נכון, איזה סימן שאלה זה, איך נתפלל, איפה נתפלל, כמה נתפלל, יהיה מזגן, שאלה מאוד חשובה, אבל חלק מאוד משמעותי מהתפילה, בעצם ההפטרה של קריאת התורה ביום הראשון, הקריאת התורה זה על ההכרות של שרה אימנו ועל הבשורה שהיא הולכת ללדת את יצחק. ביום השני, הקריאת התורה זה עקדת יצחק, בעצם זה הצד השני של אותו מטבע. ההפטרה של הקריאת התורה של היום הראשון של ראש השנה, זו תפילת חנה. זה הפרק א' וההמשך שלו בתפילת חנה, אלקנה וחנה וכל ההתמודדות שלהם. והזוהר אומר לנו, היום הזה, זה ראש השנה. כנראה שחנה, החיים שלה, המשמעות של השליחות שלה, החידוש שהיא מחדשת במציאות, הגמרא במסכת ברכות כותבת לנו שעיקרי הלכה של איך מתפללים, אנחנו שבעיקר של תפילת 18, אבל עוד הרבה במחשבת התפילה, בכלל איך ניגשים לתפילה, אנחנו לומדים מהמילים הקצרות האלה. זה לא התפילת חנה שבסוף, נכון? שאנחנו מכירים את השירים של רוחמה בן יוסף על תפילת הודיה שחנה נפקדת בבן, אלא על אותם משפטים ספורים שהיא אומרת לפני הקדוש ברוך הוא, באותו יום שהם עולים לרגל ונשבר לה, די, נמאס לה כבר מההכרות הזאת, מהמקום הזה שהיא נמצאת בו. את עיקרי התפילה אנחנו לומדים מהתפילה הקצרה הזאת, וככה חשבתי שבמיוחד אנחנו הבנות יכולות לנסות קצת לקבל מהדמות הזאת של חנה, ובעזרת השם גם ננסה ככה דרך זה להתחבר למהות הזאת של ראש השנה, כי זה לא סתם, אנחנו יודעים שקריאת התורה וההפטרה הן קשורות בקשר עמוק, בקשר פנימי. זה לא שסתם חז"ל מחפשים, איזה משהו מגניב שיהיה מתאים, אותו נושא שהקהל יהיה לו קל למצוא את הקשר בין קריאת התורה להפטרה, אלא יש פה משהו מהותי, פנימי, שמלמד אותנו לראש השנה יש הרבה פנים, אבל הרבה נקודות שאפשר להתחבר אליהם, אני מקווה שתאספו הרבה במהלך התקופה שלכם כאן, אבל גם בשבילנו זאת אמירה, איזשהו נקודה לקחת מהיום הזה, להתחבר אליה ביום הזה, לקחת מחנה בעצמה. אז בעזרת השם ננסה ביחד ככה קצת להתחבר לחנה. מי שהשם של החנה הזה יכולה לחדש לנו עוד חידושים, או לחבר אותנו לעוד, גם לנו יש חנה, לבת שלי קוראים חנה. אז באיזה תקופה אנחנו נמצאים? ספר שמואל מתחיל אחרי, נו בנות, שופטים, כן, אמנם התיכון היה מזמן, אבל זה בסיסי, סתם אני צוחקת. הנביא אומר לנו, בינו שנות דור ודור. וחז"ל מלמדים אותנו להסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל לא בתור איזשהו פולקלור, נכון? יש דבר כזה לכל עם שנקרא היסטוריה. מה קרה? איך העם הזה נולד? איפה הוא התגלגל? איך הוא התהווה? מה קרה לו בדרך? אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו מורשת כזאת, מורשת קרב, מה קרה לעם ישראל? סיפורים נחמדים להעלות את גאוות היחידה. אבל בזה רובד אחד, רובד חשוב, חלילה, אני לא מזלזלת בו, מאוד מאוד משמעותי. אבל הנביא אומר לנו, זה לא מספיק. מה זה בינו שנות דור ודור? בינו מה זה? איזה מילה זאת? איזה שורש זה? מה? לא שמעתי. נכון, להבין, בינה. יש חוכמה אלוקית שמסתתרת דרך ההיסטוריה. בטח כולכן מכירות את האבורט הזה, נכון? שהרב קוק היה קורא, הוא לא היה קורא למקצוע היסטוריה, היסטוריה, הוא היה קורא לזה היסטריה. הוא היה כותב את זה עם תף. מה זה היסטריה? ריבונו של עולם מדבר אלינו דרך המאורעות. זה לא במקרה. לקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים להנחיל לנו, בני האדם כאן, את האמת האלוקית, את ההכוונה האלוקית, איך העולם הזה מתנהל, איך אנחנו מתנהלים בו. הדרך הכי פשוטה וגלויה זה תורה, חמשת חומשי תורה. עוד דרך, זה דרך הנביאים. יש עוד כל מיני דרכים של לימוד תורה ודרכים שהתורה נדרשת בהם, אבל הנביא מחדש לנו בינו שנות דור ודור. דרך המאורעות, אנחנו בעצם, יש לנו הזדמנות ללמוד בינה, להבין איך דרך השם מנהלת את המציאות. סוף ספר שופטים. מי שזוכרת קצת באיזה תקופה אנחנו נמצאות, במה ספר שופטים מסתיים? בטח, הרבה חטאים. לדוגמה. וואי, בנות, קדימה. כל יום קוראים פרק בתנך. יהושע זה קצת קשה, סליחה על המילה, אבל מוחי הדל זה קצת משעמם. אבל אחרי זה הם מתחילים האקשן. חייבים. הלוואי שאני אעשה את זה. אבל נכון, ספר שופטים בעיקרון, מי שזוכרת, אני בכוונה מקדימה את זה כדי שנבין איפה אלקנה וחנה, המשפחה שאליה שמואל נולד, באיזה מציאות הם חיים, בסדר? כי זה מאוד מאוד משמעותי להבין מי זאת חנה. ספר שופטים, יש בו איזשהו מעגליות כזאת, איזשהו גלגל. בואו נדמיין את זה רגע, אנחנו עכשיו בסוף ספר דברים. משה רבנו עומד עם עם ישראל בערבות מואב. אחרי יציאת מצרים, 40 שנה במדבר, עומדים להיכנס אל הארץ המובטחת. וואו, עם ישראל נמצא בעמדה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, באים להיכנס לארץ. שוב יש נס של חציית הירדן, מעמד הברכה והכללה בהר גריזים והר עיבל. יהושע מחלק את עם ישראל, יאללה קדימה, מלחמות לכבוש את ארץ ישראל, להגיע אל הארץ המובטחת. זה לא היה קל. זה ממש לא היה פשוט. וסוף ספר יהושע, כשעם ישראל כבר יושב בנחלות שלו, רובו, כבר הוא נגמר באמירה שלא הצליחו לכבוש את כל ארץ ישראל, ונשארו מובלעות של גויים, הנביא קורא לזה, והיו לצנינים בעיניכם. הם נמצאים כמו, במילים שלנו, כמו עצם בגרון. יושבים בתוך הנחלות של עם ישראל. מה קורה בספר שופטים? תחשבו, כשמשה רבנו שולח את עם ישראל להיכנס לארץ, עם ישראל חושב שמה יהיה עכשיו? ניכנס, ננחל את הארץ, מה הצעד הבא? מה? אני מצערת, אני חרשת גם ככה ועוד עם הניילונים האלה, אני בכלל לא שמעת, אבל את צודקת. בית מקדש, היינו 40 שנה עם משכן במדבר, נכנסנו איתו לארץ, קדימה, בואו נעלה למדרגה הבאה. בניית בית המקדש, זה המעבר מיהושע לשופטים, אבל פה קורה משהו, זאת אומרת, לא קורה משהו. ספר שופטים לוקח לא 5 דקות, גם לא כמה שנים, אתם יודעות כמה זמן בערך? 400 שנה, זה התקופה של ספר שופטים. יש פה איזושהי מין תקופת המתנה, וכידוע, הבור ריק אין בו מים, נכון? כשמחכים למשהו ולא צומחת קומה רוחנית חדשה, נחשים והקרבים יש בו, מיוסף הצדיק, נכון? כשהבור ריק, כשיש תקופת המתנה כזאת שעם ישראל נמצאים בה, בין הכיבוש ונחלה של הארץ, לעלות לקומה הבאה של בית מקדש, נוצרת מורכבות רוחנית בעם ישראל. פה התפקיד של השופטים, ואתם זוכרות את זה, העם קרוב אל הגויים, כמעט לכל שבט יש גויים שיושבים בנחלה שלו, או בגבול של הנחלה שלו, הם מתחילים ללמוד ממעשיהם, חוטאים בעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא, זה המעגליות של ספר שופטים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם באיזשהו עם, הגויים שמתאמרים בהם, כובשים אותם, לוחצים אותם. העם ישראל זועק אל השם, יש שופט יופי, ברוך השם, אהוד בן גרה, שמשון, כל אחד מהשופטים. יש שקט, חזרה בתשובה כמובן, ויש שקט לאיזה 40 שנה. אבל עם ישראל לא מצליח עדיין להתרומם אל הקומה של בית מקדש. ואז עוד הפעם, נופלים, חוטאים, מתרחקים מהשם, זועקים אל השם, חזרה בתשובה, עוד שופט. עוד פעם, בסוף של ספר שופטים הוא הכי קשה, יש לנו את החטא של פסל מיכה, מי שזוכר את עם ישראל יוצרים פסל של עבודה זרה בנחלה של שבט דן, והחטא השני, שזה חטא של עבודה זרה, החטא השני זה חטא של פילגש בגבעה, הסיפור עם בני בנימין, שזה גם היה גילוי עריות וגם שפיכות דמים, שיש ממש כמעט נכלה שבט מתקלה, שבט בנימין מעם ישראל, זאת אומרת סוף ספר שופטים, כמה פסוקים לפני שם, זה אותה תקופה. שאנחנו נמצאים פה, יש מצב מאוד מאוד מורכב בעם ישראל מבחינה רוחנית. יש ממש תחושה של אין, של אין הנהגה, של מה האופק, מה משה רבה הבטיח לנו, מי זוכר בכלל את משה רבנו? עברו יותר מ-400 שנה מאז דור המדבר. מה זה בית מקדש? מה זה המשכן הזה בכלל? מה יש לעלות אליו? יש תחושה של עייפות רוחנית מאוד מאוד כבדה. נכנסנו אל הארץ המובטחת בשביל מה? בשביל להיות עם ככל העמים? זאת המטרה שבשבילה הגענו לכאן? תחושה מאוד מאוד קשה. וכאן הפסוקים הראשונים של ספר שמואל מתחילים. טוב, עוד מעט נגיד את זה. אבל באמת זה תחושה מאוד מאוד מורכבת, ואנחנו צריכים להבין, שמואל הנביא הוא לא נולד בוואקום. הקדוש ברוך הוא לא שולח אותו עם חסידה, נכון? כזה בתוך חיתול, נוחת במשכן שילה, אלי מאמץ אותו. הוא גדל בבית מסוים. הוא גדל להיות מי שהוא בזכות ההורים שלו, בזכות התפילות של חנה, להיות מה שהוא. אבל עכשיו אנחנו קודם כל מבינות בכלל איזה שלב חדש. ספר שמואל הוא בעצם ספר שמכין את מלכות את מלכות עם ישראל בעולם, נכון? שמואל מושך, כן, ככה אומרים את זה? כן, נראה לי. שני מלכים, את שאול, שזאת הכנה למלכות בית דוד, ואת דוד המלך. התפקיד של שמואל זה להעביר את עם ישראל ממצב של שופט, שזאת הייתה הנהגה מקוטעת, הנהגה של מצביא שבה נלחם, מחזיר את עם ישראל בתשובה, עושה איזשהו סדר, והקרן שלו שוקעת אחרי כמה שנים, הוא נפטר, אין לו ממשיך. עוד הפעם יש וקום רוחני. להנהגה של מלכות, של מלכות בית דוד, חלק מאוד מאוד משמעותי, נכון, אנחנו מתפללים עד היום, את צמח בן דוד עבדך, זה ההמשכיות שלה. זה משהו שעם ישראל לא נפרד ממנו. בסדר, היו חטאים, התפצלה הממלכה, גם בזה אנחנו צריכים לעשות תשובה. אבל מלכות, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך בעזרת השם, זאת קומה אחרת, וזאת הבשורה של ספר שמואל. המעבר הזה ממצב של שופטים, מהמציאות הרוחנית המפוררת הזאת, למציאות שיש בה הנהגה. ותראו מי עושה את זה, נביא. שמואל הוא, לא היה, הוא גם היה שופט, זה גם היה התפקיד שלו, הוא גם שפט את ישראל, אבל המעלה שלו זה שקודם כל הוא היה נביא, וכולנו יודעים שהוא גם היה מה? מה הוא עוד היה? כן, הוא עבד במשכן, הוא היה כהן, נכון? והוא מאחד פה בדמות שלו אופנים שונים של מפגש עם ריבונו של עולם, גם של שופט, גם של נביא, גם של עבודת המשכן, והוא מצליח לרומם את עם ישראל למדרגה חדשה של מלכות. אז בעזרת השם אנחנו ננסה להיכנס עוד קצת פנימה כדי להבין את זה. אז באמת השאלה הראשונה שלנו זה מי אלה אלקנה וחנה? מי הם האנשים האלה? כמובן שאנחנו, הנה המאורסות שלנו יגידו לנו, נכון? שאיש ואישה, הזוגיות שהם בונים ביחד, ברור שכל אחד מהם היה דמות בפני עצמה. וחנה היא בוודאי הייתה אישה בפני עצמה, ועוד מעט אנחנו ניכנס קצת יותר לדמות שלה. אבל כששני איש ואישה מתחתנים, האופי שלהם, האישיות שלהם היא נהיית שלמה. ולכן אנחנו מסתכלים עכשיו לא רק על חנה בפני עצמה, אלא על חנה בתוך הבית שלה. בתוך הבית שהיא בונה עם אלקנה וגם עם פנינה. עוד שנייה נדבר על זה. אז בואו נתחיל. המדרש בתנא דבי אליהו זה בטח מדרש שרובכן מכירות, מאוד אוהבים אותו, הוא באמת מאוד מרגש. והוא מספר לנו, נכון, מכירות את זה, כן? זה המקור הראשון. על המשפחה של אלקנה. וזה מהפסוקים הראשונים, ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוך ובן צוף, אפרתי. ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השני פנינה, אני קוראת לכם את הפסוקים. והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה איש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. אוקיי, אז על הפסוקים האלה, תנא דבי אליהו, זה ספר, זה מדרש, סליחה. זה המדרש, מספרים לנו ככה. אלקנה, שחי, שוב אני מזכירה, בתקופה הזאת, של המשכן כמעט אין ערך. של להיות אדם דוס, בסדר? במילים של ימינו, זה לא מעמד מי יודע מה. זאת אומרת, נחמד לך, אבל רוב עם ישראל בכלל, בכלל לא במציאות הזאת. ומספרים לנו ככה, אלקנה היה עולה לשילו 4 פעמים בשנה. 3 מן התורה, ואחת שקיבל עליו בנדבה. והיה מעלה עמו אשתו ובניו ובנותיו ואחיו ואחיותיו כל קרובם. וכשעולים בדרך, היו באים ולנים ברחובה של עיר. והיו מתקבצים האנשים לבד, והאנשים לבד. שכן איש מדבר עם האיש, האישה עם האישה, ברור לו. סתם, זה הערת אגב. גדול עם גדול, קטן עם קטן. והייתה המדינה מרגשת. והיו שואלים אותם, להיכן תלכו? ואומרים, אל בית האלוקים שבשילו, שמשם תצא תורה, ומשם מצוות ומעשים טובים. ואתם, למה לא תבואו עמנו? נלך ביחד. מיד עיניהם משגרות דמעות, ואומרים להם, נעלה עמכם. עלו עמו 5 בתים, לשנה אחרת 10 בתים, ולשנה אחרת הרגישו כולם לעלות. ובדרך שהיה עולה שנה זו, אינו עולה לשנה אחרת, אלא בדרך אחרת, עד שהיו כל ישראל עולים. הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן ליבות וכליות, אמר לו לאלקנה, אלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחינכת אותם במצוות, וזכו רבים על ידך. חייך אני יוצא ממך בן, שיחרה את ישראל לכף זכות, ויחנך אותם במצוות, ויזכו רבים על ידו, הלמדת, בשכר ועשה אלקנה שמואל. כל פעם שאני קוראת את המדרש הזה, אז ממש יש לי צמרמורת. בסדר, זה אני מתרגשת, אתם לא חייבות. אבל מה קורה כאן? יש פה אדם. עכשיו, אני אומרת את זה עוד פעם, לא כי אני פמיניסטית, אני כן, אבל כי אני באמת חושבת שזה מהותי. אלקנה זה לא מפעל חיים של בן אדם אחד. יש לו בית, והבית הזה מקבל פה מקום מאוד מאוד משמעותי. שגע, אני מצחיקה אותך. כל מה מצוחק. נכון, הוא כותב, והיה מעלה עמו אשתו ובניו ובנותיו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו. זה לא מפעל של בן אדם אחד. יש פה משפחה שמה היא חורדת על דגלה? היא חורדת על דגלה, אנחנו עולים אל הקודש. הפסקה. כל הילדים של חברון באים אלינו לרחבה. מה הם חורטים על דגלה? מה זה אנחנו עולים אל הקודש? אתם זוכרות, בטח נכון, כשקוראים פרשת שבוע, אפילו השבת, נכון? למדנו על מצוות ביקורים. כשאדם מישראל בא ועולה אל בית המקדש, חלק בלתי נפרד מזה, מהמצוות, מכל המצוות האלה, שאנחנו עולים לרגל, עולים להקריב ביקורים, אדם חטא והוא בא להקריב קורבן, אדם מצורע בא להיטהר לפני הכהן, אפילו אתם יודעות מה יותר מזה, בעזרת השם עוד שנייה יהיה לנו בית מקדש, את הופעה חלות, מפרישה חלה, את הולכת, את מביאה את זה לכהן, עצם המפגש עם כהן, עצם ההגעה של אדם לבית המקדש, יוצרת בתוכי מציאות של קשר עם ריבונו של עולם, זה ההזדמנות שלנו, נכון? עלייה לרגל, התורה קוראת לזה יראה. מה זה היראה הזה? אני בשר ודם, הבן אדם הכי פשוט, הכי רגיל, יש לי הזדמנות לראות את ריבונו של עולם. יש לי הזדמנות לראות איך הקודש, זה לא פאטה מורגנה. זאת מציאות קיימת בעולם הזה, החומרי, המסובך, המבולבל, עם כל המחיצות, מניילון או לא מניילון. בתוך כל המציאות הזאת יש ודאות גמורה. על יונה הנביא, אני מקווה שתלמדו את זה פה לפני יום כיפור, כתוב שהוא קיבל נבואה בשעה של מיסוך המים. הוא בא לשמחת בית השואבה במקדש, ומה הוא מקבל ביחד עם השמחה? רוח הקודש, הוא מקבל נבואה. זאת המציאות של להיפגש עם בית המקדש. בזמן הזה עוד אין בית מקדש. זאת המציאות של להיפגש עם משכן השם בשילו. אתה בא, אתה רואה ענן קשור על אוהל מועד, משהו בתוכי נהיה משהו אחר. אלקנה יודע את זה. הוא אומר, עם ישראל נמצא עכשיו במצב שהוא כבר שכח שזה מה שמעניין אותו. הוא שכח שזאת השאיפה שלו, לחיות חיים של קודש. איך אני מדליק את הניצוץ הזה? זה יקרה אם אנשים יגיעו אל משכן השם בשילו. אבל אנשים לא באים. אבל אנשים לא באים כי זה כבר לא רלוונטי לחיים שלהם, הם חושבים שזה לא רלוונטי לחיים שלהם. הם כבר שכחו את הדרך להגיע למשכן. אז הוא פותח תנועה של בן אדם אחד. הוא לוקח את מצוות, נכון ככה, חזל, אני לא יודעת אם חזל אומר, זה פעם קראתי את זה בספר של הרב סבתו, אתם מכירות את כף הפה שחר, זה מה זה יפה. אז הוא כותב שם שזה, יש לכל יהודי שיקח לו איזושהי מצווה, שזאת המצווה שלה, שהוא משקיע בה את כל ההתלהבות שלו, את השמחה שלה, את ה... זה ההיילייט שלי. אז כנראה המצווה של אלקנה הייתה מצוות עלייה לרגל. נראה לי, כי כתוב לנו שהוא אפילו לא הסתפק בשלוש פעמים בשנה שיש מצווה לעלות לרגל. הוא הוסיף לעצמו עוד עלייה לרגל, מרוב שהמצווה הזאת הייתה חביבה עליו, מן הסתם, אבל לא רק, מרוב שהוא מבין שהדרך להגיע ללב של עם ישראל, הדרך לעורר את עם ישראל מתרדמה, מקיפאון רוחני של 400 שנה, זה להפגיש אותם עם המשכן. זה להפגיש אותם בדרך הכי חיה עם הקודש. וזה מה שהוא עושה. תראו, הוא לא מטיף להם. הוא לא עושה הרצאות עד. הוא לא צועק עליהם למה אתם מתנהגים ככה. הוא פשוט מתחיל ללכת. הוא לוקח. עכשיו, איזה מדהים זה. שהוא לא הולך לבד. הוא הולך עם המשפחה שלו, כי זה הדבר הכי חי, הכי אמיתי, נכון? אני, יש לי סברה כזאת שאפשר, כמו שיש טיפול באומנות וטיפול בבעי חיים, אפשר טיפול בתינוקות. אתם מכירות את זה? תמיד כולם באים ונבוכים כזה וזה, ואז יש איזה ילדה חמודה כזאת או איזה תינוק מאמי, אז כולם מתחילים לצוות לו בלחיים ולעזור לו ולהביא לו מים, וכל הקרח נשבר. זה עובד יותר טוב מאוכל אפילו. אז זה מה שאלקנה עושה. הוא הולך עם אשתו ועם עוד אשתו ועם הילדים שלו ועם בניו ובנותיו ועם אחיותיו ואחיו, והם יוצאים משפחה אמיתית. תחשבו מה זה, נגיד הוא יוצא לדרך ואז הוא אומר לאיזה מישהו, בוא תעלה איתי, אני עולה לרגל, בוא. אז האיש הזה יתחיל להגיד לו, אני לא יכול, אשתי בית לי כילדה, אני לא יכול, הבן שלי שבר את הרגל, אני לא יכול, שבוע הבא הבת שלי מתחתנת. איך הוא יכול להגיד לו תירוץ כזה? כשברחובה של עיר לנים כל הג'מר, כל המשפחה עם הסוסים, עם החמורים, עם הילדים, עם כל העינים, עם כל הצעצועים, הוא בא והוא מפגיש אותם עם חיים שמשתוקקים אל הקודש. ותראו איזה מדהים. לנים ברחובה של עיר. כמה, אני מרגישה כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אין פינוק. מזגנים, אכסניה, שלוש ארוחות ביום. לא יודעת, כל אחת תגיד איזה תנאים היא צריכה. אתה נעלי בית, נעלי שבת, נעלי יום חול, נעלי ספורט. כל ה... לא. לנים ברחובה של עיר. הכי פשוט. הכי נכנס אל הלב. הכי הזדמנות למפגש אמיתי, פנים מול פנים, עם בני אדם אמיתיים שמסתובבים ברחוב, ואז הוא אומר להם, והם מתחילים להיות חברים, לא מתביישים, פונים אחד לשני, מתחילים ליצור איזשהו קשר אנושי, להזכיר שכל ישראל חברים, שמה שמחבר אותנו אחד לשני, זה שכולנו שייכים אל משכן השם בשילו, ואנשים שואלים אותם, מי אתם? למה אתם מתנחלים לנו באמצע הרחוב? לאיפה אתם הולכים? והם עונים להם, אל בית האלוקים שבשילו. וואו, יש מקום כזה ששייך לכל אחד מעם ישראל. כן, גם את יכולה לעלות אליו. גם אתה יכול לבוא פעם בשנה. בואו, תפגשו עם הקודש. בואו, תפגשו את המקום הזה שאתם שומעים עליו רק, אולי אין לי מושג איפה, בקריאת התורה עוד לא היה בטח. שאתם בקושי שומעים עליו, בקושי זוכרים שהוא קיים, ואתם למה לא תבואו עמנו? בואו נלך ביחד. המקום הזה הוא כזה טבעי, הוא כזה פשוט, הוא כזה מחבר, הוא כזה עצום, ומיד עיניהם משגרות דמעות. האנשים האלה שומעים את אלקנה, שומעים את המשפחה של אלקנה, וזה מתחבר אליהם בדיוק ללב, בדיוק לתחושה הזאת של מה שחסר לעם ישראל עכשיו, וכולם ועולים איתו. עכשיו לא כתוב כולם, שנה אחת חמישה, שנה אחת עשרה, זה תהליך ארוך. לאלקנה יש הרבה 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 סבלנות, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, עד שממש יוצר כזה סיבוב שערים, תנועה שעולה אל משכן השם שבשילו. וזה קורה, זה קורה לאט, זה קורה לאט לאט, אבל התהליך הזה קורה. ותראו, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הכרעת את ישראל לקו זכות וחינכת אותם למצוות, זכו רבים על ידך, בזכותך אני נותן לך בן, שזה מה שהוא יעשה. עכשיו עוד שנייה נדבר דקה על הבן הזה, אבל אני רוצה שנדבר, דיברנו על אלקנה, ואנחנו מבינות שאלות, משהו, אמירות, כל בסדר. זה עד מתי זה? אז רבע להם, מתי זה אמור? רבע להם, בסדר. זה אלקנה, ואנחנו מבינות שאלקנה, שחנה היא חלק מהבית של אלקנה. אבל הרב אבינר יש לו ספר כזה יפה, נשים בתנך, אתם יכולות להסתכל גם, זה מאוד יפה. אומנם זה ספר ישן, אבל זה שווה. הוא מגדיר את החיים של חנה סיבוך בתוך סיבוך. בואו נדבר קצת על חנה. למה הרב אבינר קורא לה ככה? איזה סיבוכים חנה פוגשת? עד עכשיו זה נראה כזה פסטורלי. מה לא הייתם רוצות? להתחתן עם מישהו כמו אלקנה? ככה, מוסר את הנפש של עם ישראל. מה שמעניין אותו זה רק איזה בן אדם. זה נראה בן אדם ענק. למה הוא קורא לחיים של הסיבוך בתוך סיבוך? מה אתם אומרות? מה? הלוואי שתצעקי, למה אין סיפור שאני שומעת. את אומרת, היא עד הסוף, היא לא מוכנה, לא נשארה, את אומרת, לא נשאר לקדוש ברוך הוא ברירה, הוא היה חייב לתת לה. אבל למה הוא קורא לזה הסיבוך בתוך סיבוך, שהחיים שלה מסובכים, סיבוך
באות... היא לא מוכנה לקבל את החיים. גם היא יקרה וגם יחד נצרה.
מה?
גם היא יקרה וגם יחד נצרה, כאילו שלה יש 10 ילדים.
נכון, נכון, את צודקת לגמרי, אבל אני אומרת, בוא ננסה קודם כל להבין מאיפה לדחוק ככה את הקדוש ברוך הוא לפינה. את ממש צדקת שהתפילה שלה אין מחסומים, אין משהו שעוצר אותה, היא לא עוצרת בשום מקום עד שהיא לא נכנסת פנימה פנימה פנימה. אבל בוא ננסה להבין איך היא נהייתה כזאת, מה קורה לה. אז באמת אני לא זכרתי את השמות, אבל אוריה, אבל אוריה אומרת לנו, תסתכלו, באמת חנה מתחתנת עם בן אדם מאוד מאוד מיוחד, אלקנה. ובטח היה להם חתונה יפה ושבע ברכות מהמם, והם מתחילים את החיים שלהם והכל נפלא. חזל אומרים לנו שחנה הייתה עקרה 19 וחצי שנה, עוברת שנה ואין לה תינוק, ועוברת עוד שנה ועדיין אין לה תינוק, ועוברת עוד שנה ועוד שנה, וזאת מציאות מאוד קשה. אנחנו יודעים את זה, שהיצר הזה של להביא חיים לעולם, המקום הזה של אימהות, אנחנו נדבר עליו עוד מעט עוד פעם, אבל אם לא היום אז שבוע הבא, הוא מקום מאוד מאוד, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לחיות את העולם, הוא טבע בנו הבנות. יצר של אימהות מאוד מאוד חזק, להביא חיים לעולם, להיות קשורים אל הנצח. לזוגיות יש כמה רבדים, נכון? יש קודם כל את הרובד הזה של השלמה בין איש לאישה, האהבה שקיימת ביניהם, שזה דבר מדהים ונפלא ומיוחד, וזה השיתוף הזה שכל בת מחפשת למצוא בבן זוג שהיא תתחתן איתו, ולהקים בית כזה של שותפות. אבל זה לא מספיק. זה לכאורה, יש בין אלקנה לחנה, נכון? יש ביניהם שותפות, יש ביניהם אידיאלים גדולים, אנחנו נראה עוד מעט, יש ביניהם כזאת הבנה, הוא מנסה לעודד אותה, אין לנו ילדים, אבל יש לנו אחד את השני, יש להם כנראה תקשורת מדהימה, יש ביניהם כל כך הרבה אהבה, אבל אנחנו מבינות שזה לא מספיק. היא רוצה בן. מה זה בן? כתוב בפרק א' או ב', אני כבר לא זוכרת, בבראשית, נכון? בדבק באשתו והיו לבשר אחד. בשר אחד זה ברובד של הקשר הזוגי, אבל לבשר אחד הזה יש ביטוי במציאות. מגיע מזה חיים. הקשר הזה בין איש לאישה הוא דבר כל כך עוצמתי, הוא דבר שיוצר חיים חדשים במציאות. אין לזה אח ורע, יש הרבה דברים מדהימים במציאות, והרבה מאוד כוחות רוחניים, אבל הם לא מולידים חיים. והאפשרות, מה זה עכשיו להוליד חיים? להוליד חיים זה להיות קשורים אל הנצח. זה להמשיך את הטוב שקיים בעולם, דור אחרי דור, שעושה רצון השם, שהוא צינור לדבר השם בעולם. לזוגיות אמרנו, יש את הרובד האישי בין מה שקורה בין בני הזוג, אבל רוב בני הזוג, ברוך השם, ככה הקדוש ברוך הוא טבע בנו, הם לא רוצים להישאר רק בהווה, רק במה שקיים בינינו. הקשר שלנו הוא כל כך טוב, הוא כל כך אמיתי, הוא כל כך בונה את העולם, שאנחנו רוצים להמשיך אותו אל הדורות הבאים, ליצור חיים. וחנה היא לא מסתפקת בזוגיות המדהימה שיש לה עם אלקנה. היא רוצה להמשיך לבנות את העולם, ללדת מהזוגיות הזאת חיים חדשים שיבנו את העולם. היא רוצה בן. אפשר, זה הרובד העמוק של הדבר. ברובד כאילו פשטני אנחנו יכולים להגיד, ככה העולם מתקיים, נכון? אם אנשים יהיו עסוקים רק בכאן ועכשיו, באיזה כיף להתחתן, באיזה סבבה שיש לנו בית חמוד ונחמד להיות בו, העולם הזה לא ימשיכו. טוב, זה, אנחנו יכולים לפתוח פה פתח לסוגיות הדור מכאן ועד להודעה חדשה. אבל בהערת סוגריים, זה בדיוק המקום של במה אנחנו עסוקים, רק בהווה ובמקום שלנו, או ביצירה של דברים חדשים, של המשכיות בעולם, של להמשיך בתיקון העולם, להמשיך לחיות את העולם, ברובד אפילו הכי טכני. וחנה היא לא מסתפקת בטוב שיש לה עם אלקנה. היא רוצה להוליד חיים. אפילו במובן האגואיסטי, היא רוצה להיות אימא. אבל זה לא במובן האגואיסטי, זה במובן של ליצור המשכיות לטוב הזה שיש בבית הזה, שימשיך הלאה בעולם. אז זה סיבוך ראשון, היא הכרה. ואמרנו לא שנה ולא שנתיים, 19 שנה. בחנה היא לומדת משרה אימנו. שרה אימנו גם הייתה הכרה הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, יותר מחנה. ומה היא עושה? מה שרה עושה? אחר כך גם לאה עושות את זה, נכון? כאילו רחל עושה את זה ולאה עושה את זה בעקבותיה. היא מכניסה את הגר והיא אומרת, אולי ייבנה ממך זרע. שרה אומרת, איך אברהם אבינו יהיה בעולם הזה בלי זרע? אוקיי, הצינור שלי חסום. שיהיה לאברהם אבינו בן בעולם הזה. חנה לומדת משרה. היא אומרת, היא ממש, תראו איזה מדהים, היא מנקה לגמרי את עצמה מהמקום הזה. זה לא יהיה הבן שלי. זה לא יהיה הבן שלה ושל אלקנה. זה יהיה הבן של מישהי אחרת עם אלקנה. אבל החיים האלה, האמת הזאת, היא תמשיך בעולם דרך פנינה. וזה גדלות נפש מדהימה. אבל כבר התורה אומרת לנו, התורה בעצמה קוראת למציאות הזאת של אישה שנייה, אתם יודעות איך? צרה. וואי, זה מה זה מעליב. אבל זה באמת קשה. אני בכלל לא מבינה את זה איך פעם היו להם הרבה נשים. אישה אחת משגעת את הבעל שלה מפה ועד להודעה חדשה. בעצם הצילו אותם, לא רק אותנו. אבל נכון, התורה קוראת לזה צרה. למה? כי זה מצר את המקום שלך. אין מה לעשות. יש בעל אחד, יש לו שתי נשים, ממילא, השטח הנפשי, המקום שלך בבית, מכל הבחינות, הוא מצומצם, הוא צר יותר. ולא רק שפנינה היא, בהגדרה היא צרה, גם, כאילו, בתור אישה שנייה. חזל כותב, וזה עוד סיבוך, בסדר? סיבוך אחד זה ההכרות. סיבוך שני זה האישה השנייה, שחנה מסכימה להכניס צרתה לביתה בגדלות נפש, כדי לאפשר בניין לבית של אלקנה. וזה כבר מציאות מורכבת. אבל מסתבר שפנינה לא קל לחיות איתה. אתם מכירות את זה? שמעתם פעם? שפנינה הייתה, טוב, זה קשה, אני מה זה מפחדת להגיד דברים שיש בהם צליל שלילי על דמויות מהתנך, מי אני. אבל חז"ל אומרים לנו שהיה בזה גם צד חיובי. חנה הייתה יוצאת בבוקר ונגיד הייתה רואה את פנינה מאכילה את הבן שלה. אז היא הייתה אומרת לה, נו, כבר הכנת אוכל לבן שלך? מה הפשר השאלה? אין לה בן, למי תכין אוכל? חנה הייתה רואה את פנינה יושבת וטובה בצמר, או מכבסת את הבגדים, זה אני לא זוכרת בדיוק את הלשון של המדרש, והיא הייתה אומרת, נו, כבר תפרת מאי לבניך תינוק? מה, הם לא חיות באותו בית? היא לא יודעת שהיא הכרה? היא לא יודעת שיש לה בן? שאין לה בן, סליחה. והמדרש אומר שמצד אחד, מפרשים אומרים שהיא עשתה את זה בשביל מה? שתתפלל, בדיוק. היא הייתה, כאילו המקום הפנימי של פנינה היה, בסדר, נכון, הבית של אלקנה נבנה, אל תסתפקי בזה, חנה. אל תסתפקי בזה. תלחמי עם הקדוש ברוך הוא, תאבקי על המקום שלך להיות אמא. תתפללי. איך אמרה לנו הדברת מבאר שבע? נכון? מבאר שבע, את זה קלטתי. משהו. תתפללי עד הסוף. אל תשאירי לקדוש ברוך הוא ברירה, אלא לשמוע את תפילתך. וזה עושה את זה. זאת אומרת, הצער שחנה מרגישה, זה עובד. מצד שני, חז"ל אומרים שהיא עשתה את זה קצת יותר מדי טוב. שזה... אנחנו רואים את זה אחר כך, נראה לי הבאנו את זה פה איפשהו. לא דוחר. כשהכרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה, כתוב שכל בן שחנה הייתה יולדת, אז היו נפטרים לפנינה בנים. קיצר, הבנתם, נראה לי. ואם לא, לא נורא, יש דברים טובים גם ללמוד. אבל רציתי להביא את זה בעיקר מהמקום שנבין באיזה מציאות חנה חיה. חנה חיה באמת במציאות מורכבת. עם כל הגודל הזה שמקודם דיברנו פה והיו עיניהם משגרות דמעות, עם כל הגודל והעוצמה הרוחנית הזאת, החיים שלה ביום יום הם חיים לא קלים. הם חיים שכל הזמן היא חיה חוסר. כל הזמן היא חיה מציאות של הכרות, מציאות של קושי. בראשית רבה כתוב, זה המקור השני, רבי לוי בשם רבי שילה מכפר תמרתה, ורבי חלבו בשם רבי יוחנן. למה נתעקרו האימהות? אנחנו יודעות את זה. למה נתעקרו האימהות? שהתפללו. וואי, זה נשמע, מה זה גרוע? לא. כאילו, הקדוש, מה? קצת. לא, חלילה, זה לא גרוע. אבל אנחנו רוצות להבין את זה. מה זה? מה הקדוש ברוך הוא משחק איתם? אז תגיד להם, תתפללו. מה, האימהות לא היו כאלה צדיקות שגם ככה הם כל היום התפללו? מן הסתם. הם היו ממש צדיקות, הלוואי עלינו להיות חלק מהתפילה שלהם. שהקדוש, אז דרך, בעזרת השם, אני מקווה שבמהלך הזה שאנחנו מנסות ללמוד, אז נבין מה זה המהות הזאת של התפילה הזאת. שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן ומתאבל לשיחתן, שנאמר, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מרייך, השמיני את קולך. למה הכרתי אתכם? בשביל שהייתי מתאבה לשמוע שיחתכם. זאת אומרת, המדרש הזה מגלה לנו, סליחה שבינתיים אני רק זורעת סימני שאלה, אבל אנחנו בעזרת השם נקצור את ה... אני מקווה, את התחושה הזאת היא השלמה יותר לבוא איתה לתפילה בראש השנה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתאבה לתפילתן של אמהות. משהו בתפילה של האמהות הוא יותר עמוק, הוא יותר פנימי, הוא מחולל איזשהו שינוי במציאות כשהן מכרות. ואני רוצה שנייה להחזיר אותנו למה שדיברנו קודם על התקופה שעם ישראל נמצא בה. אפשר להסתכל על התקופה הזאת בתור תקופה של הכרות. הקדוש ברוך הוא יושב במשכן שילה ומחכה למי? לבנים שלו שיבואו. תסתכלו איזה הקבלה מדהימה זאת למה שעובר על חנה. חנה יושבת ומחכה לבן. והקדוש ברוך הוא יושב במשכן שילה ומחכה אל הבנים שלו שיעשו תשובה, שיעלו למשכן השם. יותר מזה, כתוב שאפילו כשהיו עולים כבר למשכן, אתם זוכרות מי אלה שני בני אלי? לא סתם הפסוק בפסוק ג' הוא אומר, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. אנחנו יודעים שחופני ופנחס היו, לא עשו את תפקידם, אפילו נענשו אחר כך, על זה שהם היו מבעד שכבר הייתה איזה יולדת, מגיעה להקריב קורבן יולדת, הם היו מתאמרים בה, ולוקחים ומעכבים אותה עם הקורבן, ולוקחים לעצמם הרבה יותר מאשר, זאת אומרת, גם שכבר היו באים אל המשכן להיפגש עם הקודש, עם מה הם היו נפגשים? עם גזל, ועם עטימות, ועם ריחוק, ביוק ההפך ממה שכהן צריך לייצג. והקדוש ברוך הוא, נמצא, עם ישראל כולו נמצא בתקופה הכרה, שהגענו אל הארץ ולא מצליחים להתרומם אל הבניין הרוחני, אל המדרגה הרוחנית הבאה של מלך, של בית מקדש, של מציאות, שדבר השם, כי מציון תצא תורה הוא דבר השם מירושלים. בשביל זה נכנסנו מהמדבר, בשביל זה יצאנו ממצרים, לא כדי לשבת ולעבוד את האדמה. בטח עם ישראל זה עם של חקלאים, אפשר להרחיב בזה עוד הרבה. אבל החקלאות הזאת יש משמעות להיות מחוברים אל הקדושה של ארץ ישראל. איפה הקדושה כאן? חנה במהות שלה נתעקרו אימהות, כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן. היא עוברת עכשיו במין איזשהו מיקרו כזה מאוד מאוד מרוכז את המקום הרוחני שעם ישראל כולו נמצא בו בקשר לקדוש ברוך הוא. ועכשיו השאלה, מה היא עושה עם זה? יש מדרש מדהים על ספר שמואל, תראו, ירמיהו בשם רבי שמואל בר יצחק, כל יום ויום הייתה בת קול יוצאת ומפוצצת בכל העולם ואומרת, עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל. זאת אומרת, יש כבר כזאת, אתם מכירות את זה שיש איזשהו שלב שכבר כולנו מחכים, נראה לי זוגות מאורסים מרגישים את זה, שכאילו מחכים כבר ל... החלטה, נכון? יאללה, אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז אתמול, נכון? שכאילו הפרי הוא בשל. זה הזמן לקטוף אותו. אל תפספסו את הרגע. המדרש אומר, עם ישראל כולו מרגיש, בת קול יוצאת ומפוצצת בראשי הערים, עתיד לקום בן ושמו שמואל שיושיע את ישראל. זהו. אין לאן ללכת גרוע יותר מפילגש בגבעה ומפסל מיכה. מצב רוחני מדורדר מזה לא מוכנים לקבל. צריך את הצדיק הזה, צריך את המציאות הזאת שחנה אחת תקרא שערי שמיים, שהיא תרגיש כזאת הזדהות עם השכינה ההכרה, שהיא תבוא ותגיד לריבונו של עולם, עד כאן, אי אפשר יותר, צריך לעלות מדרגה. וחנה ואלקנה הם חיים במציאות הזאת, הם באים ואומרים אנחנו. אבל תראו, בכל אישה אומרת, בכל אישה סליחה, הייתה יולדת בן, הייתה מוציאה את שמו שמואל. זאת אומרת, עם ישראל נמצא כבר במצב הזה של יאללה, הקדוש ברוך הוא תגאל אותנו. אנחנו מחכים לצאת מהעקרות הלאומית הזאת. כל אישה הייתה יולדת בן, היו מלא שמואל בעולם. זה ממש מתאים לקריית ארבע. בקריית ארבע חצי מהילדים יהודה וחצי מהילדים דוד. בכל כיתה, שלוש. בכל שם, זה זמן. אבל בסדר? אז כנראה באותה שנה כולם קוראים להם שמואל. שמואל א', שמואל ב', היה שמואל עד 202. למה? כי עם ישראל רוצה כבר ללדת את המציאות הזאת של גאולה. אבל אחת זוכה. וכל זאת ועוד מדוע בפעם הבאה. אבל מה? שנייה, רגע, רק נקרא הצופה הזה. וכיוון שהיו רואים את מעשיו, היו אומרים, אין זה שמואל. היו רואים מי גדל מהשמואל הזה, היו אומרים, זה לא הוא. זה לא מי שהגיעה את ישראל. וכיוון שנולד זה ורואים את מעשיו, אמרו, כמדומין אנו שזה שמואל. מה? מה את אומרת? לגמרי, אני חושבת, אבל זה חז"ל אומרים לנו, נבואה שהיא לא נצרכה לדורות, היא לא נכתבה. כל מה שכתוב בתנ"ך זה דברים שאמורים, למה אנחנו לומדות את זה עכשיו? כי אנחנו צריכות להיות חנה, גם אם לא קוראים לי חנה. בסדר? אני צריכה להיות עכשיו במדרגה של חנה, אנחנו צריכות להסתכל על המציאות, קודם כל ברובד של תפילה. אומרים את זה בשם אשתו של הרב קניבסקי, שהיא הייתה אומרת, 95% של ההשתדלות שלנו זו תפילה. גם כשאת חושבת שאת עושה, 5% מהמעשים שלך זה מה שאת עושה. כל השאר זה תפילות, בעזרת השם עוד מעט יהיו לך ילדים, את תרגישי את זה עוד יותר. אבל זה גם על עצמנו, גם על המציאות. קודם כל, מה זה תפילה? אנחנו בסדר, בעזרת השם עוד נדבר על זה. קודם כל, על מה אני מתפללת? אני רוצה לבנות בתוכי את המקום הזה של החסר, שהתפילות שלי כלפי שמיה יהיו באמת תפילות מעומק הלב, באמת, באמת, שלא משאירות לקדוש ברוך הוא לאן ללכת. ועכשיו, באמת, המציאות היא מורכבת, וגם המציאות של אלקנה הייתה מורכבת. אלקנה לא הסתפק בתפילה. אנחנו יודעים מה זה הכוח של תפילה של חנה. אבל הם לא הסתפקו בזה. הם עשו מעשים, והם עשו הרבה מעשים. והם לא הסתכלו על עצמם בתוך הדור הזה ואמרו, מה נעשה? הם עשו. אני יודעת שזה מאוד קשה. צריך לחזור על מאמר הדור שירה. קדימה. אבל לא, אני יודעת שזה מאוד קשה. גם אני מרגישה את הקושי הזה. זה לא שהיה, בסדר, זכינו להיות בקריית ארבע, זכינו להסתופף בצילה של הישיבה, אנחנו זוכות ללמוד תורה בחברון, אבל אני חושבת שזה באמת דור שמחזיר אותנו לנקודות, לאבני הבניין הכי הכי בסיסיות של המציאות. מצד אחד אנחנו צריכים להעמיק, להעמיק, להעמיק. מצד שני, אנחנו צריכים לפעול כל אחת בתחומים שלה, להמציא, לחדש, למצוא דרכים חדשות להגיע לדור, ולמצוא, ולהוסיף, להוסיף, להוסיף. אין לי חידושים. יש אני מרגישה את הלב שלנו, שהוא פועם, ואנחנו צריכות כל הזמן לעשות לו אחיה. עכשיו זה מסוכן, כי כשאנחנו מרגישות את הדברים האלה, אז אנחנו עוד יותר מרגישות את הפער, ואת הצער, ואת הכאב. ואז אנחנו אומרות, לא צריך. אז אני לא אסתכל, אז אני לא אעמיק, אז אני לא ארצה להיות כמו חנה. ולהתבונן על המציאות שעם ישראל נמצא בה, כי זה באמת כואב, כי זה באמת מפגיש אותנו עם חוסרים מאוד מאוד קשים ביום יום, במציאות שלנו, הפרטית והלאומית. אבל מצד שני, זה חיים. החיים זה להרגיש את הכל חשוף, גם את התפילה, כאילו, גם את התפילה מעומק הלב וגם את הכאב מעומק הלב. ואני חושבת ש... שזה מה שחנה מלמד אותנו, נכון? אז ככה, נדבר על זה עוד, על המרת נפש. חנה כתוב עליה, היא הייתה מרת נפש. מה זה? נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא. אבל היא באמת לא התעלמה מהכאב שיש במציאות, ואותו היא הפכה לתפילה. ואני מקווה שנצליח קצת לקחת מזה גם אלינו. אז ניפגש שבוע הבא.